אנחנו בשיעור השין י' ג' בספר המצוות לרמב״ם. היום מתחילים ספר חדש, נושא חדש, בדיני סנהדרין. המצווה הקוף האמבב. הציווי שנצטווינו למנות דיינים, שופטים ושוטרים להוציא לפועל ציוויי התורה. יש מצוות עשה שצריך למנות שופטים כדי שהם ידונו את עם ישראל. צריך שזה יכלול גם שוטרים שהם יוציאו לפועל את מה שהשופטים קבעו ויכריחו את הסוטים מדרך האמת ללכת בה. זה יהיה התפקיד של השוטרים. ויצבו על הטוב ויזהירו מן הרע, זה יהיה השופטים, שזה בעצם המצווה המקורית. הם יצבו מה הדברים הטובים, יזהירו מה הם דברים רעים, ויוציאו לפועל את העונשים על העבריין, כדי שלא יהיו מצוות התורה ועזרותיה מסורים לרצון כל אדם ואדם. לא כל אחד יחליט מה הוא מקיים, מה הוא לא מקיים, צריך שיהיה סדר. ומתנהי מצווה זו, התנאי של המצווה הזו שצריך להעמיד דיינים, שהממונים האלה, אותם ממונים, דיינו, אותם דיינים, יהיו דרגה למעלה מדרגה, יש בהם רמות. והוא מפרט הרמב״ם באופן כללי את הרמות שיש בדיינים. שממנים בכל עיר 23 דיינים, שמתקבצים כולם במקום אחד בשער, העיר הראויה למניין זה, דהיינו, באותו עיר שראויה שהיא תקבל 23 דיינים, מה זה נקרא עיר שראויה? כתוב שצריך שיהיה מינימום 120 דיירים בעיר, שיהיה ראוי להקים שם בית דין של 23 דיינים. וזוהי סנהדרי קטנה. זה הרמה הראשונה שהרמב"ם מביא פה של דיינים. וממנים בירושלים בית דין הגדול של 70 דיינים. בירושלים היה בית דין, שזה נקרא סנהדרין גדולה, 70 דיינים, וממנים אחד על אותם ה-70, והוא ראש הישיבה. והוא שקוראים לו חכמים גם נשיא. והכל התקבצו במקומם המיוחד להם. ומקום שאנשיו מועטים, אם יש עיר שיש פחות מ-120 תושבים, שאינו ראוי לסנהדרי קטנה, אם יש פחות מ-120 תושבים, אז הם לא ראויים לקבל 23 דיינים, ממנים בו על כל פנים 3, להוציא לפועל את הדינים בדברים קטנים. ואלה, אותם 3 שממנים אותם בעיר קטנה, מעבירים את הדברים הגדולים למי שלמעלה מהם. וכן, אחרי שאנחנו יודעים שיש מושג של 3 דיינים, יש 23 ויש 70 שזה סנהדרין גדולה, וכן ממנים שוטרים ונוגסים המבקרים בשווקים ובודקים דרכי בני אדם במסעם ומתנם, כדי שלא יעשו עוול אפילו בדבר מועט. צריך שיהיה שוטרים בכל מקום שישמרו על הסדר הטוב בכל המקומות. והציווי שנאמרה בו מצווה זו, איפה התורה מצווה אותנו להעמיד את השופטים וגם את השוטרים, זה הלשון של הפסוק, הוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בתורה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ולשון ספרי, בספרי על הפרשה הזו, על הפסוק הזה כתוב, מניין שממנים בית דין אחד לכל ישראל, איפה רואים שיש בית דין אחד, היינו בית דין סנהדרין גדולה שהוא עבור כל עם ישראל, תלמוד לומר שופטים ושוטרים תיתן לך, שזה אמירה כללית לכל העם. ומניין שממנים אחד על גבי כולם, אמרנו הרי קודם שבבית דין של סנהדרין גדולה, של 70 דיינים בירושלים, אז יש אחד שממונה על כולם, ראש הישיבה, נשיא, מאיפה יודעים שצריך למנות אחד ממונה על כולם? תלמוד לומר תיתן לך, דיינו צריך לתת ולהוסיף על השופטים אחד שהוא מעל כולם. ומניין שממנים בית דין לכל שבט ושבט, תלמוד לומר בכל שעריך. רבי שמעון בן גמליאל אומר, שהוא מחבר את המילים לשבטיך ושפטו, שכתוב בפסוק, אז הוא מחבר את שתי המילים הללו, ומה הוא למד מזה? מצווה על כל שבט ושבט להיות דן את שבטו, שנאמר ושפטו את העם על כורחם. הוא למד מזה שבכל שבט צריך להיות את הקבוצה דיינים, סנהדרין קטנה, שהם ממונים על השבט הזה. וכבר נכפה לציווי למנות 70 זקנים, זה שאמרנו שיש פסוק שופטים ושוטרים שמזה למדים על סנהדרין גדולה לכל העם, הציווי הזה נאמר בתורה פעם נוספת, והוא אמרו יתעלה למשה, כתוב אספה לי 70 איש מאיפה יודעים שהציווי הזה אספה ל-70 איש, הוא ציווי לכל התקופות והזמנים, אולי הוא היה משהו ייחודי רק אז בתקופת משה רבינו. הרמב"ם אומר, ואמרו, כתוב בספרי, ואמרו זיכרונם לברכה, כל מקום שנאמר לי, איפה שיש ציווי בחיבור המילה לי, כמו כאן כתוב אספה לי 70 איש, הרי הוא קיים לעולם. זה אומר שהציווי הזה הוא נצחי לדורות. כמו למשל, וקיינו לי, שזה נאמר לגבי הכהונה, זה גם דבר שקיים לדורות. על דרך זה גם העניין הזה של המינוי של ה-70 איש, זה דבר שהוא נצחי. כלומר, שזה ציווי תמידי, ואינה מצווה לפי שעה, אלא חובה למשך הדורות. ודע, אומר הרמב"ם בסיכום של המצווה הזו, שכל המינויים האלה, כלומר, סנהדרי גדולה וקטנה ובית דין של שלושה ושאר המינויים, כל המינויים שעליהם למדנו עד עכשיו, כולם לא יהיו אלא בארץ ישראל דווקא. ואין סמיכה בחוץ על הארץ. כל המושג הזה של ההסמכה לדיינים, לסנהדרי קטנה וגדולה, זה רק בארץ ישראל. אבל מה? אך, אם נתקיימה הסמיכה בארץ ישראל, אם יש דיינים שקיבלו הסמכה בארץ ישראל, ומינו אותם בארץ ישראל, רשאים אותם הסמוכים לדון בארץ ובחוץ לארץ. אחר כך אותם אלה שהסמיך אותם בארץ ישראל, יכולים גם להיות דיינים ולדון בחוץ לארץ. זהו עניין אומרם, זה מה שכתוב בגמרא, סנהדרין נוהגת בארץ ובחוץ לארץ. מה הכוונה בארץ ובחוץ לארץ? אחרי שהם מינו אותם בארץ, הם יכולים גם לפעול ולדון גם בחוץ לארץ. אבל לא ידונו דיני נפשות לא בארץ ולא בחוץ לארץ, אלא אם בית הבחירה עומד. רק בזמן שבית המקדש קיים, יש את המושג שבית דין יכולים להגיע להכרעה שמישהו צריך לתת לו עונש של דיני נפשות. כמו שביארנו בהקדמת המאמר הזה, כמו שלמדנו בשורש ה-י"ד, שזה הקדמה לכל ספר המצוות. ולשון ספרי, על המרויתא במכי נפש בשגגה, מאיפה באמת רואים את העניין הזה שהוא הזכיר כרגע לגבי דיני נפשות. שם כתוב בספרי אדם שהרג נפש בשגגה, אז כתוב בפסוק, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. אמרו, מה זה בכל מושבותיכם? בארץ ובחוץ לארץ. גם בארץ וגם בחוץ לארץ יכולים לדון את האדם בדיני נפשות, כשמדובר כמובן בזמן שבית המקדש קיים. יכול אף ערי מקלט יהיו נוהגות בחוץ לארץ, אז אולי כמו שיש ערי מקלט, הרי מי שהורג נפש בשגגה, הוא רץ לעיר מקלט, וזה מה שמגן עליו. האם גם בחוץ לארץ יש ערי מקלט? תלמוד לומר, אלה, כתוב, היו אלה לכם לחוקת משפט. אלו הדיינים נוהגים בין בארץ, בין בחוץ לארץ. הדין, דהיינו המשפט, יכולים לעשות גם בחוץ לארץ. אבל וערי מקלט, בפועל העיר מקלט שאליו יכול לנוס הרוצח בשגגה, אין נהגות אלא בארץ. וכבר נתברו כל דיני מצווה זו במסכת סנהדרין. המצווה הבאה, מצוות לא תעשה, המצווה הריש פי דלת. העזרה שעוזר בית דין הגדול או ראש גלות מלמנות דיין שאינו בקי בחוכמת התורה וימנה אותו בגלל מעלות שיש בו. כשבאים למנות דיין, יש עזרה שאסור למנות דיין מישהו שהוא לא יודע ובקי, ואנחנו ממנים אותו רק בגלל כל מיני סיבות חיצוניות וצדדיות. אסור לעשות את זה. הרי הוא מוזר על כך. אלא אין מביטים במינויים התורניים. כשאתה בא למנות מישהו למינוי תורני שהוא יהיה דיין, לא מסתכלים אם הוא עשיר, אם הוא חכם סתם, אם הוא אדם מקובל, אלא לבקיאות האדם בחוכמת התורה, וידיעת ציווייה ועזרותיה, והתנהגותו במעשים המתאימים לכך. הוא צריך להיות בקי בכל דיני התורה, וצריך גם לנהוג בהנהגה של ירי שמיים. והזרה מלמנות ממונה בגלל מעלות אחרות, איפה התורה מזהירה אותנו? לא למנות אף אחד לדיין בגלל סיבות שאינם מתאימות למה שהזכרנו כרגע, היא אמרו, איתה לזה מה שנאמר בפסוק, לא תכירו פנים במשפט. דהיינו, כשמגיע למנות מישהו למשפט, לא צריך למנות אותו בגלל שאנחנו מכירים לו פנים מסיבה חיצונית. לשון ספרי, זה מה שהספרי אומר על הפסוק הזה, לא תכירו פנים במשפט, זה הממונה להושיב דיינים, זה ציווי לאותו אחד שהוא ממונה להסמיך את הדיינים. כלומר, שהזרה זו אינה אלא לאדם שיש לו הרשות למנות דיינים על ישראל, שהוא זר מלמנותם בגלל דבר מכל מה שהזכרנו לעיל. אסור למנות אותו בגלל סיבה חיצונית, אלא המינוי יבוא רק בגלל אם הוא באמת מתאים והוא יודע את דיני התורה. אמרו, הלשון כתוב כך, שמה תאמר, חס ושלום יכול הממונה לחשוב ולומר ככה, איש פלוני נאה או שיבנו דיין, הוא נראה מכובד, הוא נראה, יש לו זקן ארוך, אולי בגלל זה סיבה להעמיד אותו לדיין. איש פלוני גיבור או שיבנו דיין, איש פלוני קרובי או שיבנו דיין, איש פלוני ילבני ממון או שיבנו דיין, או איש פלוני יודע בכל לשון, הוא יודע הרבה שפות או שיבנו דיין. אם אנחנו ממנים אותו בגלל סיבות כאלה, זאת אומרת לא בגלל הבקיאות שלו בהלכה, ונמצא מזכה את החייב, הוא מחייב את הזכאי. יוצא שהוא יפסוק דינים מעוותים, לא מפני שהוא רשע, לא בגלל שהוא באמת רוצה לעוות, אלא מפני שהוא לא יודע. האם בגלל שמינינו אותו, בגלל שהוא נראה שיש לו שפה יפה, זה מספיק למנות אותו? כך נאמר, לא תכירו פנים במשפט. מצווה אחרונה לשיעור היומי, המצווה הקוף עיני, זו מצוות עשה. הציווי שנצטווינו ללכת אחר הרוב, אם נופלת מחלוקת בין החכמים, באיזה דין מכל דיני התורה? כשיושבים הדיינים, הסנהדרין, ויש ביניהם ויכוח, זה אומר חייב, זה אומר פטור וכן הלאה, אז יש מצווה ללכת לפי הרוב. וכן ננהג גם בדין הפרטי, כגון בדין שבין ראובן לשמעון. אם נופלת מחלוקת בין דייני עירם, זאת אומרת לא רק בסנהדרין הגדולה יש את העניין הזה ללכת לפי הרוב, גם בסנהדרין הקטנה, גם בהרכב כל שלא יהיה, אם יש מחלוקת בין היושבים בדין, אם ללכת לצד המחייב או לצד המזכה, אם שמעון הוא החייב או ראובן, נלך אחר הרוב. לכן תמיד צריך שבדיינים לא יהיה הרכב זוגי, שתמיד יהיה הרכב אי-זוגי, כדי שיהיה אפשר להכריע לרוב. והוא אמרו יתעלה, זה מה שנאמר בפסוק, אחרי רבים להטות. בפירוש אמרו, כתוב בגמרא, רובה דאורייתא. העניין הזה שצריך ללכת לפי הרוב, זה מצוות עשה מן התורה. כבר נתבררו דיני מצווה זו והלכותיה, בכמה מקומות בסנהדרין.